חלופות למערכת הקיימת. מודל אחר של פיתוח, תפיסה אחרת של איכות חיים. אריה ארנון ודוב חנין. אריה, אני נוטה לחשוב שאנו אכן מסכנים את עתידה של האנושות. אבל אני גם מכיר טיעונים נגדיים המטילים צל על אמינות האיום. אני מסכים שצריך לעצור ולהיזהר, אך נזהר מלומר לאנשים, שימו, המסקנה היא שצריך לחזור לטבע, לחזור ליער, להסתפק במה שיש בסביבה בצורה הטהורה ביותר. אנו מכירים את הטיעון הזה. הנטייה לחזור לטבע היא נטייה המתאימה לאנשים בגיל מסוים כנראה יותר מאשר לאנשים בגילים אחרים, ובמקומות מסוימים יותר מאשר במקומות אחרים. אולי בשל גילי אני כבר נזכר במרחוק. יש נטייה טבעית כזו. ועל רקע נבואות הזעם, חלק מתנועת המחאה נגד הסטטוס קוו, שעליה אנו מדברים, לובשת פנים כאלה, תופסת את הביקורת על מה שאפשר לעשות ועל מה שאי אפשר לעשות, בצורה מאוד לא ביקורתית, ובמובן זה לא מדעית. גם אם הביקורת מדעית, והביקורת על הביקורת המדעית כבודה במקומה מונח, היא מסיקה מסקנות חד משמעיות על חוסר היכולת לתמוך ברמת החיים המקובלת על רוב רובו של העולם המערבי, ולכן הופכת את עצמה במובנים רבים לתנועה לא מובנת, מנוכרת לרוב הגדול של הציבור שעליו היא רוצה להשפיע. מיד נדבר על החלופות האחרות. לא רק בנוגע לסביבה, אלא גם בנוגע לכלכלה ולחלופות בתחום הכלכלה. ואז נוכל לדון בדברים גם בלי האיום שהעולם יתמוטט. ניתן לקדם ביקורות גם מסיבות אחרות. דוב. איש בתנועה הסביבתית כמעט שאינו מדבר היום במונחים של חזרה לטבע. זו אחת הבעיות הקשות שלנו, שאנשים עדיין חושבים שזה מה שאנו מציעים. התנועה הסביבתית בכללותה כבר נפרדה מהדיכוטומיה הזאת של שמירת הטבע מול פיתוח. איננו מתנגדים לפיתוח, אלא שואלים איזה דפוס של פיתוח. על חשבון מה? על חשבון מי? ואכן חשוב מאוד לראות את הוויכוחים המדעיים גם בהקשרים החברתיים שלהם. ברור שכאשר אנשים מגלים התנגדות לנבואות זעם או להערכות המדעיות, צריך לשאול מה המקור החברתי של ההתנגדות הזאת. מקור התנגדות אחר קשור בכך שאנשים באמת לא רוצים לוותר על אורח החיים שהתרבות המערבית מארגנת סביבם. מקור התנגדות נוסף הוא האינטרסים הכלכליים של מי שייפגע אם ננטוש את הכלכלה המבוססת על דלק מחצבי. זה לא סוד שהגורמים שלחמו בשנות ה-90 באופן הכי נמרץ, נגד המודלים המדעיים של התחממות כדור הארץ, פעלו בארצות הברית תחת השם Global Climate Coalition, ומומנו על ידי חברות נפט. בשלב הראשון, הם טענו שההתחממות אינה קיימת, או שמדובר רק במחזור אקלימי טבעי. אחר כך, עברו לקו הגנה שני, על פיו מקור ההתחממות אינו הפעילות האנושית. זכורה בהקשר זה התיאוריה של קנוד לסן, על כתמי השמש הגורמים להתחממות. לזכותו של קנוד לסן יש לומר שהוא עצמו חזר בו מתיאוריה זו. היום ברור לכל שההתחממות קיימת, שהיא מסוכנת לעתיד בני האדם על פני האדמה, ושבסופו של דבר פעילות אנושית היא הגורמת לה. כבר דיברתי על ההיגיון בהנחת העבודה האומרת שמה שככל הנראה לא יוכל להתרחש, ושהעולם החברתי הנוכחי, על כל מתחיו הפנימיים, ועל המחיר הסביבתי הקיצוני שעליו לשלם, יוכל פשוט להמשיך להתקיים כפי שהוא היום. מכך נובע הצורך לחשוב על הערכות חברתית וסביבתית אחרת לחלוטין, שבאמת תוכל לתת מענה גם לבעייתיות הסביבתית וגם לבעייתיות החברתית. מהתפיסה של ההערכות האחרת הזאת, צריך לנסות ללכת אחורה ולהסיק אילו צעדים יכולים לקדם אותנו מכאן לשם, מהמציאות החברתית העכשווית להיערכות החברתית השונה. אני מסכים גם לצעד הבא שעשית בדבריך, והוא שהתיאור המדעי לא יוכל להיות מתורגם לעשייה חברתית ופוליטית, אם לא ילווה בחזון שיציע לאנשים חיים טובים יותר, בסופו של דבר, ולא חיים טובים פחות. מבחינה זו אני חושב שהתנועה הסביבתית פעלה נכון, כשנפרדה מהמודל הרומנטי של השיבה לטבע ושל ההתנגדות לכל דפוס של פיתוח באשר הוא. התנועה הסביבתית פועלת נכון כשהיא עוברת להתווכח לא על השאלה האם פיתוח, אלא על השאלות איזה מודל פיתוח ואיזה דפוס פיתוח. אנו מנסים לחשוב על מודל אחר של פיתוח שיהיה שונה ממודל הצמיחה הכלכלית הבלתי מרוסנת שסביבו החברה שלנו מאורגנת. צריך לחשוב על מודל שונה מהנוכחי, שבו המוטיבציה הבסיסית היא הרווח, והצרכים האנושיים אינם משמשים מקור לתהליך ייצור, אלא במידה רבה הם תוצר של תהליך זה. צריך להיפרד מאותה תרבות של השתמש וזרוק, שעליה דיברנו קודם, מהעולם החברתי שאינו מותיר עוד מקום לתיקון, אלא רק להחלפה, במוצרים חדשים המתוכננים מראש, לאורך חיים מצומצם וקצר מאוד. עלינו לחשוב על מודל פיתוח שבמרכזו לא תעמוד הגדלה מתמדת של תביעת הרגל האקולוגית של האנושות. המודל שאני מדבר עליו זוכה בשנים האחרונות לכותרת קיימות, sustainability, או פיתוח מקיים, sustainable development. הביטוי קיימות מותיר מקום למרחב לא מבוטל של גישות. גישה מרכזית במרחב זה היא הגישה שאני מתכוון אליה, גישה שגרעינה הוא ההבנה שהמפתח לאיכות חיים טובה יותר אינו גידול הכלכלה, אלא מערכת של צדק חברתי. הפיתוח אינו צריך להתבטא בייצור של עוד ועוד סחורות, אלא בחלוקה צודקת יותר של המשאבים הקיימים ושל המוצרים שאנו באמת מסוגלים לייצר. התפיסה הזאת משקפת בעצם חיבור הדוק בין הצד הסביבתי לבין הצד הכלכלי. אביא דוגמה אחת ממודל שפותח דווקא בתגובה לבעיה הסביבתית החמורה של אנשים העובדים בגוף בשם Global Commons Institute, שמשכנו באנגליה, בראשותו של אוברי מייר. שם המודל הוא Contraction and Convergence, או בקיצור CNC. המודל הזה מיוחד בכוח הפוליטי שהוא החל לצבור. בשנים האחרונות הוא הפך למדיניות שרוב מדינות אפריקה תומכות בה, ולאחרונה גם ברזיל, בדיונים סביב סוגיית התחממות האטמוספירה. הדבר הנוסף המעניין במודל זה, שהוא מתחיל כמודל המתמודד עם בעיה סביבתית, אבל בעצם יש לו השלכות חברתיות וכלכליות משמעותיות ביותר. נקודת המוצא של מודל ה-CNC אינה המצב הקיים היום. אפשר לומר שזו נקודת מוצא הפוכה מזו של תהליך קיוטו. הניסיון הבינלאומי להתמודדות גם עם בעיית ההתחממות שנקלע לקשיים בעקבות פרישתה של ארצות הברית אחרי בחירתו של בוש. בקיוטו נקודת המוצא של התהליך הייתה המצב הקיים, וליתר דיוק המצב שהתקיים בשנת 1990. מטרת תהליך קיוטו הייתה להביא בסופו של דבר להורדה של 5.2% בפליטות גזי החממה בשנת 2010 לעומת 1990. מודל קיוטו הוא בעייתי קודם כל מבחינה סביבתית, מכיוון שהתוצאה הכללית שלו שולית מבחינת ההתחממות. גם אם התהליך היה מתבצע, וארצות הברית לא הייתה פורשת מתהליך קיוטו, הוא היה מוביל להפרש של 0.1 לאורך 50 שנה, וזה אפקט קטן מאוד, כמעט זניח. אבל במודל קיוטו יש גם בעיה כלכלית וחברתית, כיוון שנקודת המוצא שלו היא המצב העכשווי. מצב זה אינו שוויוני. למי שייצר ב-1990 יותר גזי חממה, היה באופן עקרוני יתרון. כי רק מהרמה הזאת עליו להפחית את הפליטות. תהליך קיוטו ניסה להתמודד עם אי שוויון זה באמצעות מתן פטור למדינות מתפתחות. אבל גם הפטור הוליד בעיות קשות. הוא גם הפך בסופו של דבר לעילה לפרישת ארצות הברית מהתהליך כולו בשלב מאוחר יותר, פרישה שעילתה הייתה פגיעה בתחרותיות הייצור האמריקאי. נקודת המוצא של מודל CNC הפוכה. לא המצב הקיים היום, אלא התייחסות לאפשרותנו האובייקטיבית כבני אדם לייצר גזי חממה. אפשר לומר שנקודת המוצא היא העמדה המדעית העכשווית ביחס לשאלה כמה גזי חממה אנו יכולים לייצר בכלל כאנושות מבלי לבשל את עצמנו. התשובה המדעית המקובלת שמודל CNC פותח בה היא שכדי שלא נבשל את עצמנו עלינו להפחית ב-60% את פליטת גזי החממה שאנו מייצרים. השלב הבא הוא חלוקת הסכום המתקבל של כמות הפליטות הכוללת המותרת הזו לכל אוכלוסיית העולם. מתקבלת מנה של פליטות מותרות לכל אדם ואדם. מנות אלה תחולקנה למדינות השונות לפי גודל האוכלוסייה שבהן. כך ייווצר מצב שככל שמספר בני האדם במדינה המסוימת גדול יותר, תהיה לה באופן כולל זכות לפליטות רבות יותר. יש דיון מעניין ביחס לשאלת אורכו של תהליך ההפחתה. אורכה של תקופת המעבר שבה אנו מצמצמים את הפליטות האלה, וכך מייצבים את השינוי האקלימי. לצורך דיוננו, אתייחס לאחת ההצעות, שעל פיה, אורך תקופת המעבר צריך להיות 30 שנים, שבמהלכן יצומצמו סך כל הפליטות של האנושות ב-60%. במצב זה, תצטרכנה כמובן המדינות התעשייתיות הגדולות לצמצם מאוד את הפליטות שלהן, כיוון שהן מייצרות היום הרבה יותר ופולטות הרבה יותר גזי חממה ממה שיותר להן לפי גודל אוכלוסייתן. לעומת זאת, יהיה מרחב של התפתחות למדינות המאוכלסות שאינן מייצרות הרבה גזי חממה. את התהליך הזה מציעים ללוות במנגנון כזה שמדינות תוכלנה לרכוש ולמכור מכסות של פליטות גזי חממה. מנגנון זה יתמרץ את המדינות התעשייתיות להוריד מהר יותר את פליטת גזי החממה שלהן, כדי שלא תצטרכנה לשלם כסף רב למדינות הלא מפותחות ולקנות מהן מכסות פליטות. במקביל, גם המדינות המתפתחות תתומרצנה להסתמך פחות על דלק מחצבי בדפוסי הפיתוח שלהן, כדי שיהיו להן יותר רזרבות של פליטות שאותן תוכלנה למכור למדינות המפותחות. כאן מתחבר הרכיב הסביבתי לרכיב של צדק. הרכיב הסביבתי מתבטא בהורדת פליטות גזי החממה, ובכך שכל אותו תהליך של מסחר במכסות פליטה יוכל להתבצע כמובן רק במסגרת המכסה הכוללת שאליה נהיה מחויבים באופן כולל, כאנושות. הרכיב של צדק כלכלי וחברתי מתבטא בהזרמה של כספים מהארצות המפותחות לארצות המתפתחות. העברה משמעותית של משאבים מהארצות המפותחות בעולם הראשון אל הארצות המתפתחות בעולם הרוב. זהו מודל של צדק אקטואלי ולא של צדק היסטורי. כלומר, לא עושים את החשבון ההיסטורי אחורה לעבר ואומרים המדינות המפותחות פלטו לאטמוספירה בעבר הרבה מאוד גזי חממה ולכן הן צריכות איכשהו לפצות את הארצות המתפתחות. אפשר לומר שזה מין מודל של פתרון בלי זכות השיבה. אריה. כלומר, אין פה עניין של פיצוי, אלא של הסתכלות קדימה, לעתיד. נניח שיהיה מנגנון בינלאומי שיצליח לאכוף זכויות קניין חדשות. מהו ההפך מזכויות קניין? חובות קניין. כי בעצם הזיהום הוא חוב. על המערכת הבינלאומית לחשב את החוב הזה בכל ארץ וארץ, ולברר מה קורה איתו בכל נקודת זמן, ובה בעת ליצור את המנגנון של סחר בזכויות זיהום, סחר בזכות לזהם. זה מרחיק לכת מאוד. עם זאת, זו דוגמה יפה לשימוש במנגנון שהוא ביסודו מנגנון של שוק, כי מדובר בשוק, ויהיה בו סחר. זו דוגמה לשימוש במנגנון של שוק כדי להשיג יעדים לא טריוויאליים, שאינם באופן אינטואיטיבי יעדים רגילים של מנגנוני שוק. ומה אומרים אנשי ה-CNC על מגבלות אלה? איך משיגים את זה? דוב. נקודת המוצא של אנשי ה-CNC אינה ההסתכלות הכלכלית, אלא ההסכמה המדעית הרחבה שיש היום באשר לסוגיה הסביבתית של התחממות כדור הארץ. הערכת המצב השלישית של ה-IPCC מתארת כמה תרחישים לגבי המשך ההתחממות. כל התרחישים הללו הם קשים, מלבד התרחיש של הצלחה שלנו, כאנושות, לעבור למשטר עולמי של קיימות. כלומר, להתחיל לסדר בצורה הגיונית יותר את פעילותנו כבני אדם, ולהבין את ההשלכות הסביבתיות שלה. אכן, אין ספק שמדובר כאן בדבר מרחיק לכת. בצדק דיברת על המשטר הבינלאומי שיצטרך לעמוד מאחורי העניין ולתת לו גיבוי. לא פחות מסובכת ולא פחות דרמטית, היא השלכת משטר ה-CNC על הארצות המפותחות עצמן ותוצאותיו. כשמדברים על הורדה חדה של פליטות גזי החממה במערכת כלכלית המבוססת היום כל כך על הדלק המחצבי ועל פליטת גזי החממה, מדברים על מהפכה בארגון החיים הכלכליים. וכאן מתעוררת כמובן מיד השאלה, האם המשמעות של מהלך כזה חייבת להיות חיסול איכות החיים שלנו בחברות המערביות? זו אכן שאלה רצינית. לדעתי כוחה של הקיימות הוא ביכולתה להציע תשובה שליבתה אינה ויתור, אלא דווקא הגשמה והישג. בבסיס תפיסת הקיימות עומדת ההבנה שהמפתח לאיכות החיים שלנו אינו הגידול הכלכלי, אלא מערכת של צדק חברתי, לא ייצור של עוד ועוד סחורות, לא פליטה של עוד ועוד גזי חממה, אלא חלוקה צודקת ונכונה יותר של מה שאנו באמת מסוגלים לייצר. וכאן אני מגיע לתפיסותיו של חתן פרס נובל לכלכלה, אמרטיה סן. אלה נראות לי יותר מהתזה המרחיקת הלכת בעולם הכלכלה הסביבתית, תזת כלכלת המצב היציב, Steady State Economy, שהתפתחה בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20, בעקבות רעיונותיו של הרמן דיילי. דיילי קרא לעצור את הגידול הכלכלי כדי לחזור לשילוב הכלכלה במערכת הטבעית ולפתח מנגנונים שישמרו אותה בתחומי כושר הנסיעה של כדור הארץ. מודל של פיתוח ללא גידול מחייב חשיבה אחרת על דפוסי הייצור וגם על דפוסי החלוקה של מה שאנו מייצרים. המודל הקשור לרעיונותיו של אמרטיה סן נראה לי מודל מתוחכם, משוכלל וגמיש יותר מבחינת החשיבה על הפיתוח שהוא מציע. נקודת המוצא אצל אמרטיה סן היא התפיסה שהמפתח לאיכות חיים אינו גידול של כלכלה וגם לא גידול של התוצר הלאומי הגולמי, אלא קודם כל מערכת של צדק חברתי. אמרטיה סן שולל את ההתמקדות בתוצר הלאומי הגולמי כנתון החשוב ביותר להערכות ההתפתחות הכלכלית. התמקדות בייצור המוצרים מולידה בסופו של דבר התייחסות פטישיסטית המדירה מהדיון את השאלה החשובה והמעניינת יותר, והיא מה עושים או לא עושים המוצרים האלה שאנו מייצרים לבני אדם בחייהם. במקום ההתמקדות בייצור המוצרים, אמרטיה סן מציע להציב במרכז הדיון הכלכלי את מה שבני אדם יכולים באמת להיות ולעשות בחייהם. פיתוח מבחינתו של סן, הוא קודם כל הסרת המגבלות המפריעות לבני האדם לממש את הכשירויות שלהם. הכשירויות הללו תלויות בסדר החברתי. בהתאם לתפיסתו של סן, כאשר מודדים את איכות החיים, צריך לחשוב על שאלות כמו איך בני האדם חיים באמת את חייהם, מהי תוחלת החיים שלהם, מה רמת השירותים הרפואיים העומדים לרשותם, מה איכות החינוך העומד לרשות הפרטים בחברה, האם הוא באמת עומד לרשות כל האנשים בחברה בצורה שוויונית? מה אופי העבודה בחברה מסוימת? האם זו עבודה מונוטונית ומשעממת, או עבודה שיש בה מקום לסיפוק, ליצירה ולדמיון? מה טיב היחסים החברתיים? מה היקף הזכויות הפוליטיות? מה הם היחסים הקיימים בין המינים בחברה המסוימת הזאת? מה מעמד האישה ומה אופי המערכת המשפחתית? כל המשתנים האלה קובעים את התשובה לשאלת היסוד, מה בני אדם יכולים להיות ולעשות בחייהם, שהיא בסופו של דבר השאלה המעניינת ביותר מבחינה כלכלית, והיא גם השאלה המלמדת על מידת החירות שיש להם באמת בחייהם. כאשר בוחנים את האנושות באספקלריה הזאת, רואים מיד שבעולם הרוב יש צורך אמיתי גם בגידול של המערכת הכלכלית, אם אנו רוצים באמת ובתמים שאנשים לא ימותו ברעב ויקבלו שירותים רפואיים בסיסיים, מזון ראוי ומים ראויים, יש צורך בפיתוח שיכלול גם גידול המערכת הכלכלית בעולם הרוב. עם זאת, אפשר לראות שגם בעולם הרוב, השאלה היא לא רק של גידול ברוטו של הכלכלה. אמרטיה סן נותן כדוגמה את קרלה בהודו, מדינה שבה התוצר הלאומי הגולמי לנפש נמוך בהרבה מאשר במדינות אחרות בהודו, ועדיין תוחלת החיים בגבוהה יותר. רמת האנלפבטיות נמוכה יותר, וכל זאת בזכות מערכת חלוקה אחרת של הטובין בכלכלה הלאומית, חלוקה אחרת של השקעות, רפורמה אגררית, מדיניות המשקיעה בשירותים חברתיים, בבריאות ובחינוך. לכן גם בעולם הרוב, השאלה היא איך מחלקים את הדברים נכון יותר. השאלות שאמרטיה סן מעלה נוגעות גם לנו, בני החברות המערביות המפותחות, בהקשר של איכות חיים אחרת מאשר אותה איכות חיים כביכול שאנו משיגים באמצעות מרוץ הישגי וצרכני בלתי פוסק. אריה, אני חושב שצריך להיזהר באמירות כאלה. אפשר להבינן כהתנקרות לחשיבותה של רמת החיים החומרית. בכוונתי לומר שייתכן שאנו מודדים לא נכון את רמת החיים. חלק ניכר ממה שסן כתב עסק בכך שלא מדדנו נכון את רמת החיים ואת הכלכלה. אני לא חושב שסן התכוון שצדדים שאני קורא להם מטריאליים גסים, חומריים, של סיפוק הצרכים האנושיים, הם כה בלתי חשובים כפי שניתן אולי להבין. חלק גדול מאיכות חיינו נשען על רמת חיים המאפשרת לנו זמן פנוי. זו כלכלת זמן במובנים רבים מאוד. ייתכן שברבות השנים, בשל צרכנות לא ראויה, אנו באמת נופלים למלכודות. מייצרים דברים שאינם מחזיקים מעמד זמן רב, כגון מכונית שנוסעת רק 5 שנים במקום 50, עסוקים כל הזמן בקניות ובמרוץ בלתי פוסק ומוגזם אחר הדברים החומריים. אך ברצוני לחזור ולטעון שגם בעולם הרוב, סיפוק הצרכים החומריים הבסיסיים הוא יעד מרכזי שאי אפשר להתעלם ממנו. סן עסק הרבה ברעב. בחלק ניכר מכתביו הוא חזר והציג בפני האנושות שאלה קשה באמת. כיצד ייתכן שנוכח הטכנולוגיה הקיימת ורמת החיים הקיימת, אנשים כה רבים, לפעמים מיליונים, מתים כל שנה ברעב? האם איננו מסוגלים לספק את הצרכים הבסיסיים ביותר של הקיום? הנושא חורג מפיתוח היכולות של האנשים המתים האלה. אתה מת, אתה כנראה לא יכול לפתח את יכולותיך. אני חוזר ואומר שחלק מהביקורת על הצרכנות ועל רמת החיים ועל המדידה הלא נכונה של התוצר, קצת מוגזם בעיניי. אני עדיין שייך למי שמאמינים ביתרונות הנעוצים בפיתוח הכלכלי על בסיס של קיימות, על בסיס של צדק חברתי, על בסיס של מנגנונים משוכללים. ברגעים מסוימים, אני חש שרעיון הפיתוח הכלכלי הופך בעיני רבים מדי לגורם שלילי בתוך המשוואה הזאת. אני לא מקבל את זה. אני מסכים שהעולם המפותח צריך לעצור ולחכות שהעולם הלא מפותח יעלה על מסלול פיתוח. צריך ליצור תנאים שבהם העולם המפותח פחות ישיג את המפותח. האחרון צריך לשנות את דרכיו. המציאות כמובן אינה מראה סימנים לכך, והעולם המפותח דואג לענייניו שלו ולא לענייני האנושות בכללותה ולענייני כוכב הלכת שעליו היא מתקיימת. אך בעיקרון ניתן לתאר תנאים שבהם גם העולם המפותח פחות כיום וגם העולם המפותח יותר יעלו שניהם על מסלול של פיתוח צנוע, מבלי לחלות את תנאי הקיום על פני כדור הארץ. דוב, אני הייתי מנסח זאת כך. בעבר, הסוציאליסטים למיניהם שהיו בעצם האלטרנטיבה המרכזית למערכת הכלכלית החברתית הנוהגת, לא ערערו על תפיסת הפיתוח כגידול של המערכת, אלא רק אמרו, אנו יכולים לעשות את זה טוב יותר. התפיסה שלהם הייתה, אפילו שדווקא הקפיטליזם הוא בסופו של דבר יעיל פחות בגידול כלכלי. והיו שאמרו בברית המועצות למשל, שהנה עוד 20 או 30 שנה נשיג את ארצות המערב ונייצר יותר מהן. תפיסה זו נכשלה. היום ברור שהקפיטליזם הוכיח את עצמו כמערכת יעילה, הגדלה מהר יותר מהמערכות שהתיימרו להחליף אותה. כיום החשיבה הביקורתית היא חשיבה מסוג אחר. היא אינה מתיימרת להציע משהו יעיל יותר או גידול מהיר יותר מהקפיטליזם, אבל היא מציעה דבר שהוא בסופו של דבר נכון יותר, מאוזן יותר. מבחינה זו יש לדעתי שינוי ניכר בחשיבה הביקורתית על המערכת הכלכלית החברתית. ניקח למשל את עניין הזמן שהזכרת. לסטר בראון, מייסד מכון World Watch, מדבר על החברה שלנו כמאופיינת בהאצת החיים בכל המישורים. הייצור, הצריכה, מחזור הכספים, ואפילו האבסת בעלי החיים. הכל מהיר יותר, קצבי יותר, גמיש יותר. אנו חיים בטורבו קפיטליזם. ג'יימס גליק כתב באותו עניין ספר בשם מהר יותר, ההאצה של הכל פחות או יותר. בעבר מדדנו זמן על פי מחזורים טבעיים. הזמן ביום נקבע על פי מיקום השמש בשמיים, והזמן בשנה נקבע על פי המחזור החקלאי של זריעה וקציר, אבל עכשיו הזמן נותק מהטבע. אנו מוקפים באמצעים שנועדו לחסוך לנו זמן, משום שזמן שווה כסף. אבל כפי שאמר המומו בספרו של מיכאל אנדה מומו, לא משנה כמה זמן אנו חוסכים, אף פעם אין לנו עודף ממנו. בדרך מסתורית הוא פשוט נעלם. והסיבה לכך פשוטה, כפי שאמר חתול הצ'שר בעליזה בארץ הפלאות. הזמן אינו דבר, אי אפשר לרכוש אותו ואי אפשר לאבד אותו. הזמן אינו סחורה, אלא הוא החיים שלנו. בפועל, המרוץ המאפיין את החברה המערבית מותיר את מרבית האנשים בה דווקא עם פחות זמן. איוון איליץ' ערך את החישוב המפורסם שעל פיו האמריקאי הממוצע מקדיש 1,500 שעות בשנה למכוניתו. נסיעה, תיקונים, זמן עבודה למימון התחזוקה וכיוצא בזה, ונוסע בה במשך השנה 10,000 קילומטר. כלומר, הוא נוסע במהירות של 6 קמ"ש. זה אגב גם קצב התנועה של אדם ללא מערכת תחבורה מודרנית. אך האמריקאי מקדיש רבע מהזמן החברתי הזמין שלו לתנועה, ואילו בחברות לא מוטוריות, הקדיש האדם לכך בין 3-8% מזמנו. האמריקאים מקדישים גם זמן רב יותר לעבודה. ג'וליאט מור חישבה שבשנות ה-90 של המאה ה-20 התכווץ הפנאי שלהם ב3.5 ימים כל שנה. הביקורת הסביבתית החברתית מציעה האטה של המרוץ לטובת איכות חיים, איכות איטית במקום כמות מהירה. להאטת הקצב יש ערך כשלעצמה. להעדפת איכות הזמן על כמות הנכסים, יש ביטוי כבר במקורות היהודיים שבהם נאמר, בעניין זה למשל, אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו. דמיו חוזרים, ימיו אינם חוזרים. ספר החיים יוד. ומכאן לביקורת על אודות הביקורת הסביבתית על הצרכנות. האם ביקורת התנועה הסביבתית על הצרכנות אינה מבטאת בעצם סוג של עיוורון חברתי? האם היא אינה מבטאת התעלמות מכך שלגבי רוב בני האדם בעולם השאלה אינה צרכנות אלא השגת המינימום הדרוש לקיום? האם היא אינה תוחמת את התנועה הסביבתית בהתמקדות בקבוצה חברתית מצומצמת? למרות השאלות האמיתיות האלה, אני חושב שביקורת הצרכנות חשובה מאוד. ראשית, כפי שכבר אמרתי, הנתונים מצביעים על כך שלנחשול הצרכני יש משקל רב יותר בגידולה של תביעת הרגל האקולוגית של האנושות מאשר להתרבות האוכלוסייה. על כן, אם ברצוננו לצמצם את הגידול באפקט האקולוגי של האנושות בעולם, אנו חייבים להתמודד עם הצרכנות. שנית, הצרכנות אכן אינה מרכז ההוויה האמיתי של מרבית האנושות, של עולם הרוב, אבל היא בהחלט נתון מרכזי בתודעת האנשים שם. החברה הצרכנית במערב היא מודל החיקוי של העולם כולו. הפרדיגמה המקובלת היום של קדמה היא צרכנות מרבית. לפרדיגמה זו יש השפעה עצומה גם בעולם הרוב. הביקורת על הצרכנות ממקמת אחרת את המאמץ לשינוי חברתי סביבתי. השינוי אינו צריך להיעשות קודם כל בארצות המתפתחות, אלא בארצות המפותחות. אלה האחרונות הן הקטר של דפוס הפיתוח העכשווי. ואם רוצים לשנות את כיוון התנועה, צריך להתמקד בקטר הזה. תפיסת שינוי כזו מתבטאת למשל בקובץ המאמרים החשוב שערכו וולפגנג סאקס, 1998 ואחרים, Greening the North. תפיסת השינוי הזאת חוזרת במובן מסוים למודל השינוי של מרקס. בניגוד לכמה מממשיכי דרכו, ראה מרקס את השינוי החברתי מתרחש לא בפריפריה של המערכת, אלא בליבה שלה. באשר למעמד הצרכנים העולמי, משמעותה האמיתית של ביקורת הצרכנות אינה הצעה לוויתור של הפרטים על איכות החיים. מסתבר למשל, שמעבר לרמת מינימום של הכנסה, אין קשר ישיר בין הכנסה וצריכה לבין עושר. קשר בין רמת הכנסה לבין תחושת שביעות רצון מהחיים מתקיים רק עד לרמה של סיפוק הצרכים הבסיסיים של מגורים, מזון וביטחון בסיסי. אך מחקר שנעשה בארצות הברית מראה שמעבר לרמה בסיסית זו הקשר נעלם, למרות הכפלה של רמת ההכנסה בין השנים 1957 ו-2002, לא הייתה כל עלייה בשיעור האמריקאים הרואים את עצמם מאושרים. המרוץ הצרכני הוא מרוץ של גירוי מתמיד של צרכנים, כך שסף הגירוי עולה בהתמדה ללא כל אפשרות להשיג סיפוק יציב. דווקא קורבנות המרוץ הצרכני, קשרים חברתיים ממשיים, פנאי אמיתי, מסתברים כמשתנים החשובים יותר לסביעות הרצון של בני האדם. אם כן, ביקורת הצרכנות אינה מציעה ויתור על החיים הטובים, אלא דרך לחזור ולממש אותם בפועל. המערכת העכשווית מתייחסת אלינו קודם כל כאל צרכנים. המשמעות האמיתית היחידה שלנו מתבטאת בכוח הקנייה. ביקורת הצרכנות מציעה לחזק זהות אחרת, זהות אזרחית. תפיסת האזרחות שאני מדבר עליה היא מכלול שלם של זכויות, פוליטיות, כלכליות חברתיות וסביבתיות. זוהי תפיסה הקשורה להבנה רחבה יותר של הדמוקרטיה במערכת, שצריכה לבוא לידי ביטוי לא רק במישור הפוליטי, אלא גם להסדיר את המישורים הכלכליים והחברתיים. לעניין זה, עוד נשוב בהמשך השיחה. אריה, אתה יודע, בספרות שגדלנו עליה, היו הבחנות רבות באשר לסוציאליזם. הייתה הבחנה אחת בסיסית מאוד בין סוציאליזם מדעי לבין סוציאליזם אוטופי. נזכרתי בה כשדיברת על הטענות המדעיות בנוגע לסביבה. אני שייך לאנשים החושבים היום שבין הרעיונות שכונסו תחת הכותרת סוציאליזם מדעי, היו רעיונות שהושתתו על טעות תיאורטית גדולה מאוד. אני שייך לסוציאליסטים האוטופיסטים, שחשבו שהרעיון הסוציאליסטי נגזר בראש ובראשונה מערכים ולא מתורת הערך. אבל כשאני שומע אותך, נראה שעליי להרחיב באשר לכוונתו של הסוציאליזם האוטופי. כשאני שומע אותך, אני אומר, רגע, אני עדיין מאמין שהשיטה הסוציאליסטית המתבססת על היסודות של הסוציאליזם האוטופי, באמת יכולה לעשות את מה שהקפיטליזם התיימר לעשות, ולהצליח טוב יותר ממנו. היא יכולה ליצור שפע חומרי יחסי, כך שהיכולות, capabilities, של האדם שסן מתאר, יתממשו בלי לפגוע בסביבה, דבר שהקפיטליזם התחרותי אינו יכול לעשות. לא נעלמה האפשרות להשיג שפע חומרי יחסי לאנושות, לעשות את הדברים טוב יותר גם מבחינת הפיתוח החומרי. השיטה כפי שיושמה בברית המועצות נכשלה בשל סיבות שאפשר אם רוצים לדון בהן. אולי עבר זמנו בטל קורבנו. אך אסור להתחמק, גם בעולם הציוני שלנו, מלדון מחדש בשאלה של קיום חלופה לקפיטליזם הסמיתיאני. איך אפשר לכונן משטר שישיג פיתוח בר קיימה בדרך אחרת מהדרך הסובייטית? ומהם הלקחים שאפשר ללמוד מהכישלון שהיה? אבל לוותר ולומר שאי אפשר להשיג שפע יחסי וחברה ראויה, זו גישה נפוצה מאוד, שאני רחוק ממנה מאוד. אני חושב שהעלאת רמת החיים בכל המישורים, כשהיא נמדדת נכון לבני האדם החיים בעולם הרוב, וגם למי שחיים בחלקים המפותחים פחות של העולם המפותח, זו עדיין המשימה של המאה ה-21. השאלה איך להתמודד באותה הזדמנות, גם עם התחזיות הקודרות מאוד שאנשי הסביבה מביאים לנו ושמפחידות גם אותי, הופכת את הסוגיה לאתגר כפול. דוב, אנו מסכימים על כך שלא צריך לוותר על פיתוח כלכלי, ואני חושב שאנו גם מסכימים על כך שהפיתוח הכלכלי צריך להישען לא על הגידול לבדו, אלא על תפיסה של פיתוח הכוללת גם את ההתחשבות הסביבתית, גם את הערכים החברתיים, וגם גידול שהוא דיפרנציאלי, כלומר ממוקד בתחומים ובאזורים מסוימים.